כן, חצי מסכי, סדר. אז כאן זה רק שני דברים, רק לתת איזשהו סיכור כללי, מה קורה, מי נגד מי, מה... אוקיי, רק היסודות של ה... אני לא יודע אם זה מוכר או לא. אוקיי, מה הרמות השונות של איסורי ריבית? יש ריבית קצוצה, ריבית מדרייתא, אבק ריבית, ריבית מאוחרת זה הרמת ריבית. אוקיי, מה באמת הרמה, מה כל צד אומר? ריבית קצוצה זה אסור מן התורה, זה מחייב כמה תנאים, כמה פורמליים. אחד, שגם הריבית וגם הקרן תהיה מובטחת, כלומר אין שום סיכון על הקרן או הריבית למעבר, מעבר לא לוקח שום סיכון. שנית, זה רק דרך ההלוואה. כתבתי? לא כתבתי. הלוואה זה רק, זה לא דרך מהכך ומהמקום. אם יש איזשהו עסקה אחרת, מכירת רכב עם הלוואה, בעצם קנייה בתשלומים, קניית רכב עם האשראי, דרך מהכך וממכר זה לא, זה גם כן לא ריבית הרייטה, זה כבר ייכנס לאבק ריבית. קרן, אז הלוואה זה קרן והריבית מובטחים, ודרך הלוואה, זה פחות או יותר תנאים הבסיסיים. אבק ריבית, פחות או יותר, אם אחד מהתנאים האלו לא מתקיימת. אם זה דרך מהכך וממכר, אם זה לא, הריבית לא מובטחת, אבל יש איזשהו יתרון למלווה. זה קרוב לשכר ורחוק מהפסד. למה זה מקבל, משקיע את הכסף והוא לא צריך להסתכל? בגלל שהוא שם את הכסף. אתם יודעים כלל הזהב, מי שיש לו את הזהב עושה את הכללים. אז מישהו מביא את הבוכת, אז הוא מכתיב את התנאים, וזה... זה תנאי לא הוגן, לא הוגן, אבל יש לו כסף הזה עם הבריאה, אז הוא מכתיב את זה. בעצם, כלל הגריביטה, זה בגמרא, כל הגנתה אסור, כלומר כל פעם שאני משתמש לעמדה שאני המממן את העסק, ואני משתמש באותו כוח מימוני, כדי להכתיב תנאים, לקבל איזשהו יתרון על ה... מי שמקבל את המימון, זה נעשה, זה אמר כל אגר נטר, שמירת המתנת, שכר בשביל המתנת מה. ריבית מאוחרת ומוקדמת זה משהו אחר, שאדם, זה לא מחויבות בחוזה. אני שולח למישהו פרחים לשבת, וסעודה, ומתנה פה, ומתנה שם, כדי שיעבור לי כסף. Okay? אז אין התחייבות חוזית, ואם האדם מסרב, אני לא יכול לתבוע אותו לבית, למה שלחתי לך כל המתנות האלו, אם בכל מקרה תסרב לי הלוואה? אבל יש אמירה או צפי שזה יניב פירות. וריבי בוחר, זה כיוון הפוך, מי שהלווה לך כסף, ואז אתה... שולח לו מתנות כדי להגיד תודה, ויש הרמת ריבית, שזה מקרים מסוימים שזה אפילו, אז הדברים האלו יותר קלים, במיוחד והרמת ריבית זה רמה יותר נמוכה, יותר קל. מה השוני ההלכתי ביניהם? בריבית קצוצה זה יוצא בדיינים, מישהו לבא כסף קוף בקוף חף, לבא 100, קיבל בחזרה 120, אותו 20 הוא חייב להחזיר, תובע בדין תורה, חייב להחזיר אותן 20. יש מחלוקת בגמרא, ככה אנחנו פוסקים, ריבית קצוצה יצא בדיינים. אבק ריבית לא יצא בדיינים, אבל לא גובים אותו. זאת אומרת, אם יש מצב כזה באבק ריבית, סיכמנו על לקנות המכונית בתשלומים, אם זה מזומן זה אלף, אם זה בתשלומים זה מאה כל חודש למשך שנה, אז יוצא שמשלמים 1,200. אז אם עברת השנה ושילם את 1,200 זה לא חוזר, אבל אם זה לפני נגיד התשלומים האחרונים, אז לא צריך לשלם. כלומר אז לכתחיל זה לא נגבה, אבל אם גבו אותו זה חלוט ללווה. יש מחלוקת ראשונים אם זה הוציא ידי שמיים צריך להחזיר, אוקיי. גם כן יש עוד חידוש שטוס מדייק את זה מתוך סוגיה, אבל כך פחות יותר נפסק שולחן ערוך לפחות לפי הרמה, שהאיסור רק על המלווה ולא על הלווה. יש איסור על הלווה, מדין לפני עיוור, אבל אין איסור ריבית על הלווה. היה לי שאלה כזאת. אולי נעשה שאלה שקיבלתי, אוקיי, נלן מזמן. אז מה המקרים של אבק ריבית, אשראי דרך מלקח וממכר, ריבית מסופקת, הגמרא אומרת שאם יש הלוואה שעשה בשעה מישהו לווה חיטין, או גם מטבעות אחרות, מטבעות משניות, שיש חשש שאולי כאן יעלה. אני לוקח הלוואה דולרית והשאר הוא 3.60, אולי כשאני אפרש, השאר יהיה 4, ואז יהיה ריבית. אז זה כאן כן הגמרא אוסרת, קרוב לסחר רחוק מהפסד, דברים כאלה. דרך, עוד דבר שצריכים לדעת באבק ריבית, שאני משתמש בביטוי אסור בערבון בובל. כל האיסורים של אבק ריבית, יש כל מיני היתרים. לפעמים היתרים, זה לא כמו גבינה שוויצרית, זה לפעמים חורים מאוד 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 גדולים שאפשר לנצל אותם. אבל זה בסדר, בגלל שזה אסור רק מדי רבנן, באמת כל מיני היתרים, כמובן יש כל מיני מקרים. בתוך הדין הזה של אבק ריבית יש מקום להעלות את השאלה הבאה, וזו שאלה נורא חשובה, מעט הרבה מאיזו נשך, זה לא ריבית דאורייתא אבל אבק ריבית, מחזיק ריבית, איך אני רואה את זה? האם זה באמת, זה לא ריבית אבטר אסרות, אבל חזל אסרו את זה בכל מקרה, כמו אבק לשון הרע, שזה יביא לידי, אבל היא לא לשון הרע. זאת אומרת, את אוספת משווה אותם, אבק, אבל זה רע, אבק שביעית, אבק לשון הרע, ואבק ריבית. אופציה אחרת, לדבר על איזשהו ריבית רבנן, שזה פחות יותר ריבית, אבל יש איזשהו טכני כמו, אני יודע, מלאכה בשינוי, שזה לא ממש מלאכת מחשבת, אבל עשינו את זה. פעם ניסיתי באמת, עבדתי מאוד קשה על השיעור הזה, ואני חבור באמת להוכיח שיש שני האיסורים באבק ריבית, וכולם כלולים, אבל יש באמת, בתוך אבק ריבית יש מדרג מסוים. אני חושב שזה זה דרש עבודה, זה לא היה פשוט, אבל אני חושב שזה נכון. אוקיי. עכשיו יש, נשתמש בביטויים שמושאלים, יש להם יישום קצת שונה גם ממה שמוכר לנו. מה שמוכר לנו וגם מה שאנחנו מכירים מהעולם התלמודי. שני דברים מרכזיים בהטרסקי זה הלוואה ופיקדון. מה זה הלוואה? וכאן זה באמת מאוד, אני חושב שהזכרתי את זה, אבל זה דבר נורא חשוב כשלומדים החלקים הממוניים של חושן משפט, של הגמרא. צריכים להבין שכל המשטר הוא שונה כשהמטבעות בנויות על מתכת יקרה. למה? אין מספיק זהב וכסף בעולם. פשוט אין מספיק. ומאלו יש מחסור, וכדי לבסס את המסחר, אז יורדים לחליפין. חליפין זה הקטסטרופה, וזה באמת, אחד מהעיכובים של התפתחות הכלכלה, היה פשוט ההסתבכות על חליפין. אני רק, יש אחד באמת כלכלן רציני באפרת, השמע הוא פעם אמר לי, כולם שמעתם על מה שקרה לפני העלייה של הנאצים מחשמם, שאנשים טלטלו, קיבלו משכורות פעמיים ביום, מזוודות של שטרות, וברגע שהם קיבלו את הכסף, הם יצאו להפסקה לרבע שעה, לעשות את הקניות לפני שהערך של הכסף ירד. אז הוא אמר, למה לא משתמשו בקופסאות שימורים, בסיגריות? הוא אמר, הכלכלה עדיין תפקדה פחות, לא פחות, לא יודע, תפקדה פחות, אבל היה יצרנים, זה לא הייתה התמוטטות, לא היה רעב ברחובות וזה. למה לא השתמשו בקופסאות שימורים? אז הוא אמר, גם לקבל משכורת פעמיים ביום,
במזוודה בשטרה, מזוודות מלא שטרה, זה עדיף על חליפין. ואנשים לא מוכנים לקבל את הסחורה של המפעל שלהם במקום הכסף. אז תבין, כסף שאני מקבל שזה יהיה שווה 30% פחות למחרת, עדיף על קופסאות שימורים או על מכשירי חשמל שיצרו אותו מפעל ולא יהיו מוכנים לקבל. זה הרע מעניינת וזה באמת נכונה. היום פשוט מדפיסים מספיק שטרה וזה בסדר, ובדרך כלל אין בעיה עם זה. שזה, יש איזשהו יתרון, מה שמאוד מעניין בתקופה האחרונה, באמת הממשלות מתקשות בזה של לא אינפלציה אבל דיפלציה, שזה גם כן, זה סכנה לא פחותה ולא גרועה מאינפלציה. יש כמה מדינות בעולם, היה לנו כמה חודשים שירדו את המחירים, וזה בעיה מאוד רצינית. בדרך כלל אפשר לפתור את זה פשוט על ידי הדפסת כסף, לא כל כך ברור היום למה זה לא פועל, אבל כן, אבל זה המצב, אוקיי? אז זה הלוואה, אז הלוואה בגמרא לא צריך להיות כסף. אין אף אחד שמלווה בננות, אתה מלווה כסף. אבל בזמן הגמרא באמת היה הלוואה של נכסים אחרים, היו הלוואות של כל מיני דברים חקלאיים, הלוואות של חיטה, של שמן, של יין, וזה באמת כמה, מי שמתחיל איזה נשך, זה כמה דפים הראשונים, זה מאוד מאוד מפרבל, וזה בעצם דיבר על זה, שיש הלוואות של כל מיני יבול חקלאי, ויש הלוואה שאני אתן לך חיטה, מה משמעות של הלוואה לעומת פיקדון? אני לא צופר לאותו חיטה בחזרה, אני צופר לחיטה בחזרה. לקמח בחזרה, אבל לא אותו חיטה. אז ההלוואה במובן הזה, כשאני נותן לך גרזן או מכונית ואני מצפה אותו מכונית בחזרה, זה פיקדון וזה אפשר לגבות על זה מחיר. זאת אומרת, אני יכול להשיא מכונית וזה לא ריבית. ומתי זה ריבית? כשאני לא צופה לאותו מכונית, אבל אני צופה למכונית דומה. וזאת הלוואה, ועל זה אסור לקבל שכר. בדרך כלל, כשאני מקבל פיקדון בסחירות של החפץ, זה מדובר בעוד שאותו חפץ עצמו חוזר, השטנדר הזה חוזר. בדיני ריבית גם כן יש פיקדון קצת שונה, שאני מפקיד אצל, משקיע מפקיד אצל העוסק, וכל מובן בין שני הצדדים שהוא ישתמש בכסף להשקעות. כלומר, ישקיע בכסף, כל מיני מפעלים, ולא יקבל אותו כסף בחזרה, אבל כל הרווחים וההפסדים על המשקיע. זה כוונה פיקדון, שאמנם זה להוצאה ניתנה כדי לעשות בזה מסחר, אבל לעומת הלוואה שאני נותן לו 100 שקל והוא חייב, הוא יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה, בסוף החודש הוא חייב להחזיר לי 100 שקל. בפיקדון זה משהו אחר, בפיקדון באיזה נשך, יש לו גם כן משמעות אחרת, הוא נותן לי את הפיקדון ואני אמור לעשות מסחר בזה, לקנות, למכור, לקנות, כל מיני דברים. אבל האחריות של הפיקדון על המשקיע, כולל הרווחים, כולל את ההפסדים, זה נחשב פיקדון, למרות שהחפץ בעצם לא חוזר בעינם. Okay, מה קורה בהטריסקה? Okay. אז יש משקיע ועושה, לא חס וחלילה מלווה ומלווה, אסור להגיד לביטויים מלווה ומלווה. אז הם מסכימים, נותנים כסף, חצי פיקדון וחצי הלוואה. כן, הלוואה חוזרת בעינה, החצי פיקדון זה מה שמעניין. הרווחים וההפסדים על אותו חצי פיקדון הם שווה בשווה. בין המשקיע ובין העוסק, פחות או יותר. עכשיו, העוסק לוקח אותו כסף ומשקיע בזה. איך המשקיע יודע אם העוסק הרוויח או לא? עוסק יחזור, ילך למדינת הים, יש שם עסקים, יעשה מיליונים, יחזור הביתה ואומר, יום עשה, כסף הלך לאיבוד, סליחה,
אני מרגיש נורא רע שהפסדתי את כל הכסף שלך, אבל מה לעשות? ואז הוא ייסע לחוץ לארץ עם הכסף של הזולת. אז איך הוא יכול להתוודע? אז כאן הם קובעים מנגנון שצריכים לקבוע ההוכחות, ההוכחה לא בדיני טוען ודתן רגילים, וזה באמת דין מוכר, שבכל הסכם ניתן לקבוע את איזה ראיות קבילות. אם אני נכנס לאיזשהו עסק עם אדם, אנחנו יכולים לקבוע שבוע כן, עדות לא. אז כאן נקבע רף אולי קצת קשה של עדות ושבוע חמורה, ואפילו בתשומת הדשן זו פעם הראשונה שהוא הזכר את ג'רסקו, זה נטרל גדול, אבל הוא מזכיר עדות של השליח ציבור והרב. רק אלו נאמנים. אז אני עושה עסקים איתך, אני נוסע לתאילנד לעשות עסקים, ואני קובע שרק רבוזי נאמן. רבוזי בקושי זז מבית מדרש, קושי רב זז מאלון שבות, ובכלל לא יוצא מחוץ לארץ, אבל הוא היחיד שאני באמת סומך עליו. אז מה לעשות? מה הסיכוי שהוא יכול להעיד על ההפסדים שלי? אז הם לא גדולים, בוא נגיד כך, אוקיי? אבל זה באמת הוזכר. כמובן, אז את הצד השני אומר, לא ייתכן, אז צריכים איזשהו עמדה אחרת, נאמר, אז ככה, או עדות של הרב או שליח ציבור, או תשלם לי, אתה יכול לקנות הזכות הזאת, לוותר על העדות הזאת, וזה נקרא דמי התפשרות, הפלא ופלא, דמי התפשרות, פחות או יותר שווים לדמי הריבית, אבל כמובן זה מקרי לחלוטין. אז זה פחות או יותר איך הטרסקל פועל. יש סגנונות שונות, לפעמים יש סגנון אחר שכולו פיקדון, יש סגנון אחר שפיקדון לתקופה מסוימת עד שמגיעים לדמי התפשרות, ואז זה הופך להלוואה. יש כמה בעיות צדדיות לגבי השכר של העוסק, אבל בגדול אלו הנקודות הקריטיות. מה הבעיות עם היתר עסקה? למה הם לא פועלות? אולי נתחיל בדבר האחרון, שזה כמובן הרמה. יש בעיה קשה בהרמה, והגם מצוטט דווקא לגבי היתר עסקה, שעובד השם לא מחפש דרכים לעקוף דיני תורה, הוא שומר דיני תורה וסוגר את הפס. מה הבעיות האחרות? נגיד טכניות, יש בעיה אחת של הלוואות לצריכה, כל היתר עסקה בנוי על מה? על הלוואה להשקעה. מה קורה אם אני, יש הרבה הלוואות שזו צריכה וזה במרכיב לא פחות חשוב בעולם בעולם הכלכלי, הריבית הלוואות הצריכה בארצות הברית יותר מכאן, אבל כאן זה הנושא הזה צובר תאוצה די גדולה. בעיה אחרת שמקבל פחות תשומת לב אצל הפוסקים, אני חושב שהיא בעיה לא פחותה, מה קורה אם יש הלוואה שבעצם המלווה יודע הכל על ההלוואה, על ההשקעה? מה המקרים האלו? אז יש מקרה אחד שמאוד מאוד בולט. לפעמים בנקים או גם חברת ברוקרים נותנים הלוואה לרכוש ניירות ערך, ואז הניירות ערך הופכות להיות הערובה המשכון בשביל ההלוואה. איך קוראים זה כאן, בארצות הברית קוראים זה buying on margin. אז רושמים, למה זה על margin? כלומר זה על הצד. הבנק המלווה הוא בעצם תמיד שומר ותמיד עוקב אחרי השווי של ניירות ערך. כלומר, אם הוא מעבר לך 10,000 שקל לקנות נייר ערך, אז הוא צופה שתקנה נגיד 20,000, ברגע שהמחיר של המניה יורד, שאינה מכסה את המניה, אז הם מתקשרים אליך, והם אומרים או שתשים יותר כסף, או שאנחנו מוכרים את הנייר ערך לחסות.
שזה מה שנקרא margin call, וזה זה די מפחיד כל משקיע, בגלל שהוא בדרך כלל זה, זה מחייב את האנשים למכור בתחתית השוק אחרי שהם ירדו, והם משוכנעים שהשוק טועה והבנייה שווה יותר וזה יעלה, אבל הם פשוט אין להם את הנזילות כדי להחזיק במנייה, והבנק מחייב אותם למכור. אז יש מקרה אחד בעולם הלכתי שקרה, זה דבר מאוד מעניין. כן, אז נגיע לשתי שאלות הללו. בעצם יש שלוש בעיות, יש בעיות הרמה, יש בעיות של הלוואה לתשיחה, יש בעיות עם הלוואות כשכל המידע ביד המלווה. דרך אגב, משכנתא זה גם כן סוג מיסוי של זה. אם אדם נותן לי כסף לקנות בית, אז מה אני בעצם אמור לי שווה? אם אני שוכר את הבית, אז מה? בוא נגיד שאני לא שוכר את הבית, אני חי בתוך הבית. אז מה אני אמור לי שווה? מה הערך של הבית? זוכר מלמות הדוד לגלוי, זה לא דבר שניתן לבירור. אולי אני יודע. הבנק גם כן יכול להזכיר שמי קרקעות ולתת את חוות דעתה. אולי יש לו יותר מידע על מה בדיוק השוק מעלון שפות עושה. יש לו את הכתובת של הבית. כולם יודעים איפה הבית. בית עולה, בית יורד, במחיר בסדר, אני צריך להישבע. לא מחייתי, לא, כלומר, כל ההפסדים ורווחים תהיו על הנייר. אבל מה, אז אפשר לדבר על הפסדים ורווחים על הנייר, אבל זה לא יכול דבר וידלגוי. אז גם כן משכנתאות הן בעיה. גם בערך חמש, כאן יש ויכוח גדול, דיברנו על זה קצת במשורת חמש. יש תמועצה שאומר, רק עושים הרמה בדין, הרמה רק מותרת בדין דרבנן ולא דין דרייתא. הרבה אחרונים קפצו עליו, שזה לא בדיוק מדויק, לפעמים עושים הרמה בדרבנן, לפעמים מתירים הרמה בדרייתא, וזה לא... הנושא הוא לא לגמרי סגור שלא מרימים על דרייתא, אבל יש שם הרבה דברים, איזה נשך שנעשו משום הרמה. אז אי אפשר להגיד שהרמה בריבית מותרת, יש המון מקרים בתוך חז"ל וגם בראשונים שעשו הרמה. אז זה באמת, זה תוקע. מה נחשב להרמה? אז כאן יש לנו קטע מאוד מעניין ברטב"א שבאמת תוקע טריס בכל הזה. יש קטע ברב שלמה זלמן שאני חושב שהוא מגיב לזה. בואו נקרא בפנים. רבן לא ניכנס בדיוק... היה מקרה שאדם מכר קרקע ואז הוא קונה את זה בחזרה ביותר. אז הגמרא אוסר את זה משום הרמת ריבית. דרך אגב, זה הותר ב... זה מאוד מעניין ההרמות שאנחנו עושים והמוסלמים מתירים, ולהפך זה ההרמה הזאת המוסלמים מתירים. יש שם גם כן איסור ריבית, באמת יש באמת שיחקו פחות או יותר אותו משחק. המסקנה הסופית היא שונה, שונה לגביהם. גם בעולם הנוצרי בימי הביניים היה איסור ריבית, הם גם כן הנהיגו שטר, מה נקרא, שטר משולש, שבעצם מחק איסורי ריבית. זה קצת שונה. אצלנו זה היה שלוש מרכיבים. אחד היה הלוואה. סליחה, הייתה השקעה שכעיקרה מרווחים והפסדים היו בפנדים. אחר כך פיצלו את הרווחים והפסדים מעיקר הקרן. אחר כך מכרו את הקרן, מכרו אותם הפסדים, ומישהו קנה את זה במחיר קבוע. אז היה... אוקיי. בואו נסתכל ברטב"א. רבנן סרבי דקיים דאין דרך לוקח קרקע לעשות כן. אף אחד לא קונה בית כדי למכור אותו בחזרה בעוד שנה. זה לא הגיוני. ירדה תורה לסוף דתם, ולהלווה גמורה נעשה. אז התורה מריחה שהם מתכוונים להלוואה, לפי כך אמר הכתוב, את כספך לא תיתן לו בנשך, לא אמר לו תלווה לו בנשך, לרבות מחר כיוצא בזה שיהיה דינו כמלווה.
אז כאן הרפואה אומרת דבר מאוד מעניין, שיש ירידת התורה לדעתו של האדם, ולמרות שמבחינה משפטית עשו הסכם מחירה, זה לא נחשב. זה לא חשוב שזה הסכם מחירה. אם זה פעילות עסקית כזו שמטרתו הלוואה, אנחנו עושים את זה. גדר מאוד מאוד מקיף להרמה. כשאני בא לחשוב מה זה הרמה, אז כאן זה מה, אני הייתי סווג את זה או דורש שני דברים. הדיושה השנייה אני כמובן ניתן קצת לפרשנות, בואו נסתכל מה אני אומר. אחד, הסיבה לפעילות או להסכם, זה לא צריך להיות, לפעמים זה הסכם, אבל לפעמים זה נגיד במחירת חמץ, זה הסכם, אבל זה כדי לעקוף את איסור חמץ בריבית. יש כאן בעיה של ריבית, אז המטרת ההסכם, באמת לא הייתי הולך על הסכם כזה לולא איזשהו איסור הלכתי, והמטרה שלי פחות או יותר לעקוף אותו איסור. אבל שני, בואו ניקח מקרה אחר. יש אדם, הוא מתחיל עסק והוא רוצה ללוות כסף, אז נאמר לו תשמע, יש איסור ריבית, אתה לא יכול ללוות כסף. אז הוא אומר, אוקיי, אז אני אמכור חלק מהעסק שלו למישהו אחר. זה באמת דרך אחרת לגייס כסף, נכון, המטרה שלו זה שווה להלוואה. אבל אם הבן אדם משקיע כסף בעסק, זה יכול להיות שלולא איסור ריבית הוא ילוקח הלוואה, אבל יש איסור ריבית, אז הוא מכר את חלק מהעסק. אז בוודאי לא הייתי חושב שזה הרמה. יש איסור, אז אני בסדר, התורה אמרה לי לא לאכול חלב, אז אני אוכל שומן. מה? ואז אתה בא אליי בטענות. אז הרצון לעקוף או לפתור איסורי תורה, זה כמובן זה לא מספיק. אני חייב עוד תנאי להגיד שההסכם שאני עושה אינו שונה מהותית ממה שאסרה תורה. עכשיו, כשאני אומר מהותית, משמעותית, כאן המוקש, מה בדיוק אני אומר? מה באמת המבחן לפער, לנפקימינות הלכתיות, נפקימינות הלכתיות? אז מישהו, הייתי בכוח מישהו, יש לנו קבוצת אימייל, אז הוא אומר, זה לא כזה חידוש, יש עסק ויש דרך לחלק הרווחים. אז אמרתי לו, תשמע, זה דבר מאוד מעניין. הטריסקה זה כמה מאות שנים, אולי מתשומת הדשת, 700 שנה, עד שנות ה-80 במאה האחרון, לא היה אף מקרה שאחד שותף בהפסדים. אז אני אומר, זה באמת מוכיח את דעתך, שבאמת יש סייעתא דשמיא שאף אחד לא הפסיד בהטריסקה. 700 שנה, אף אחד לא מפסיד, וואלה. אז זה באמת סייעתא דשמיא גדולה. אז הוא הבין שאני צוחק עליו, אבל זה באמת, אז צריכים דבר משמעותי. אז ברור שהטריסקה, אף אחד לא, זה באמת תופעה מעניינת, שאף אחד לא דרש, עד נתייחס לזה בסוף, אף אחד לא דרש שותפות בהפסדים. אז אני אומר, זה באמת מחסל את הפער. אז הריטב"א באמת מכניס, יש הסכם כזה שאף אחד לא היה עושה, אף אחד לא היה עושה לבד, ואין הבדל משמעותי. אוקיי. בסדר. יכול להיות שזה גם כן חלק מהסיבה שהלכנו על חצי הלוואה, חצי פיקדון. יש סוגיה אחרת בבא מציע שמציע את זה כדרך פעולה מאוזנת. שיש סיכון, אבל סיכוי. יש סיכון שתאבד חצי מהכסף, אבל אין יותר מדי סיכון שתאבד את הכל. אז כבר ממליצה על חצי הלוואה, חצי פיקדון. אז יכול להיות שזאת הסיבה שאימצו את המודל הזה, חצי הלוואה, חצי פיקדון. בגלל, אם הגמרא מציע את זה כעסק מקובל, אז אני לא יכול להגיד מה שהריטב"א אומר, ירדה תורה לסוף דעתו, או שכל העסק הוא בלוף. אוקיי. בואו אני גם כן אעלה שאלה אחרת לגבי התנאי הראשון. זה קורה הרבה בהלכות ריטב"א. אני תמיד נלחם נגד זה, ואני מרגיש את עצמי דן קישוט לזה. וכל הספרות היום באמת לא עירה לפיצול הזה בכלל. מה קורה אם יש דבר בתוך הספרות הלכתית שמתוארת כהרמת ריבית, אבל אני יודע שכוונת הצדדים זה לא לריבית? תן דוגמה, והייתי במכון מחקר הלכתי, ואז פרשתי, הבנתי שאין לי, אין לי מה לדבר איתם שם. זה באמת המקרה. המקרה, העובדות הלכתיות הן כאלו, קנס חד פעמי הותר. כלומר, אם אדם מטיל קנס, אתה חייב לשלם לי עד סוף החודש. לא משלם, אתה חייב לשלם לי קנס, אז זה נחשב קנס, וזה הותר לפי כמעט כל אופן שנים. בגלל שזה קנס על הפרת הסכם. זה לא בגלל שקיבלת את הכסף, בגלל שהפרת וביטלת, אתה צריך לשלם בסוף החודש, לא שילמת. אז זה הקנס. מה קורה אם יש קנס עולה? וכאן המורחה מביא מצד הרימיון, שוב אתה הציע את זה כפתרון לריבית, אני אתן לך הלוואה ואתה צריך לשלם לי עד מנתך. לא משלם עד מנתך? כמובן לא חייב אותך ריבית, אבל אם אתה לא משלם עד מנתך, אתה צריך לשלם אחוז אחד כנס. כל חודש. ובאמת הרימיון שהציע, אבל רוב, כמעט כל הראשונים והאחרונים, התנגדו לזה בגלל שזה הרמה, התנגדו לכנס עולה כהרמה. עכשיו בואו נשאל, מה קורה אם יש גוף כזה שבאמת באמת רוצה את הכסף שלו? זה באמת הכוונה שזה כנס. חברת חשמל לא רוצה לתת הלוואות ללקוחות. יש מועצה שרוצה לגבות את הארנונה. הם צריכים לשפץ את הדרכים, צריכים לשלם למקורות, צריכים לשלם לעובדים. מה הם רוצים? הם רוצים שאנשים ישלמו בזמן. מה? אבל אם לא ישלם בזמן אם אין כנסה. זה כולם יודעים. כולם שנה הבאה, פסח הבא, יש לי ערימה של דברים שאני צריך להחזיר מפסח שבא, אז דחקתי עם אשתי. עכשיו זה באמת, הנבואה התגשמה. נמתין לו קצת, ואז אני לא אצטרך להוריד את זה לפסח הבא, אז זה כבר מגיע זמן. אז גם כן, בהחזרת הלוואות, אף אחד לא ישלם בזמן. אז האם במקרה כזה אני גם כן אגיד שהכנס הרמה? כי שזה לא הרמה, זה מגוחך. אבל זה באמת הפסיקה המקובלת, כנס עולה זה אסור מהרמה, אז חברת חשבה כמובן לא עושים. מה עושים? חוצים את הרסקה. והדרסקי זה לא הרמה. בגלל שכתוב באלף, ב-32 ספרים קדושים, שהדרסקי זה לא הרמה. אוקיי? וכנס עולה זה הרמה, זה בפורש ברמה שכנס עולה זה הרמה. אז מה אתה עושה? וכאן לגבי הנקודה הזו, זה גם כן, זה עוד יותר בעייתי. למה? החשבון חשמל שהאדם הזה לא פרה, הוא אמור להשקיע את זה. או שהוא שכח לשלם, או שאין לו כסף לשלם. אם אין לו כסף לשלם, אני מניח שאין לו כסף להשקיע. ואם הוא שכח, הוא בכלל לא מודע לזה שצריך להשקיע. והוא לא חתם על היתר עסקה. זה נעשה, אתה אומר, אולי הוא מודע? אני מניח שרוב לקוחות לא מודעים. יש גישה של הרבה פוסקים שצריכים להבין את היתר עסקה. כאן יש מצב שהבן אדם בכלל לא יודע שיש היתר עסקה. אז אם הוא הייתה באפולה, אז הרב שם הוא חבר שלי, והוא שאל אותי, האם לחתור את הרסקה? ואני אמרתי, לא. שאפשר רק שיחליף את בתקנון, שזה כתוב כנס לא ריבית. אבל זה פחות, זה גם כן, דרך אגב, זה פחות או יותר המצב ההלכתי, בסביבה ההלכתית, שבאמת, בהת הרסקה הם עושים שמיניות באוויר להצדיק את זה, ובשום, בכל דבר אחר, בהלכות ריבית, מתנהגים, איך שאני ציירתי את זה, בהתרסקה זה התורת הגונות, וכל שאלה אחרת של ריבית זה פתחי נידה. זה פחות או יותר הרוח, אתה יכול לקרוא בספרות, תפתח תורת ריבית, שזה ספרים מצוינים, אבל זה פחות הלך הרוח גם כן בשוטים, וגם בספרונים המוקדשים לריבית. ואני אומר, אושה, אושה, הם
בינתיים באמת הגה היה לו היתר אחר, והוא הגה משפט שחוזה זה איזשהו פזמון בתשובות המתירות בלכות ריבית, מצווה מנוחה לתת מחייה לבני ברית. אז מצווה מנוחה לתת מחייה לבני ברית, זה בכל איסורי ריבית, זה רק כשיש את הריסקה. אוקיי, אז זה המצב. רבי פעם נתן שיעור, אז דחפתי אותו, וזה גם כן פחות או יותר דברים נאמרים, יש קטע מעניין בתור התמימה שהוא בעצם מציג משהו אחר. אוקיי, אתרסקה זה הרמה, אין לנו אמונת חכמים מספקת להאמין שאתרסקה זה לא הרמה. אתרסקה זה הרמה, איך מתירים הרמה? אז בעצם אני אומר דבר כזה, שבזמן חזל או בכלכלות אחרות אני רואה ביסורי ריבי פגם מוסרי ואתי, וכאן בגלל שינויים כלכליים וחברתיים, אז הפגם המוסרי הזה לא קיים, יש רק הפגם ההלכתי, וזה אני פותר את זה בעצם ברמה. ואני לא, אני נכנסתי בכוח פעם, ואני כתבתי שאני לא ניגש למחל צומת לפתח רובה גרמה כדי שאני אוכל להרוג את השכנים, אפילו שהם מעצבנים, אפילו שהם מאוד מעצבנים. בגלל שזה לא נכון, ואני אפילו לא מבקש מהצומת לפתח טלוויזיה שאני אוכל להסתכל בזה, שזה יודלק בשבת, ועם בינה מלאכותית שיבחר את התחנות והתוכניות שאני אוהב ויחליף בין התוכניות, הכל זה יהיה בהחלט אפשרי ויסגור וימנע ממנו אפילו בטעות שם יחטא גחלים שאני לא יכול לשנות את ההחלטות הללו והכל יהיה בסדר. ואני לא עושה את זה, ומי שהיה עושה את זה היו מחרימים אותו, ואני גם כן הייתי שם אותו בנידוי. אז לא, אז זה בעצם המצב. אוקיי? מה שתור תמימה אומר, הוא אומר משהו מעניין, הוא באמת עסק, הוא היה בנקאי, הוא באמת אומר שבזמן הגמרא הקרקע זה היה עיקר הדבר יוצר רווחים, ההון היה דבר שולי, היום זה בדיוק הפוך, שההון הוא דבר מרכזי, וממילא ההון יוצר רווחים, ואלו לא ייתכן שמישהו ילווה כסף בחינם ויעשה ממנו כסף. אני חושב שיש עוד כמה הבדלים. אחד, המערכת הבנקאית בעצם עושה בדרך כלל בזמן קדום אנשים היה כסף ומה שמו שליש בקרקע. למה צריכים? כל השקעה יש בו סיכון ואולי תפסיד, אז במקרה שתפסיד אתה רוצה משהו, כאילו אתה צריך איזשהו עתודה שלא הכל ילך לאיבוד, אז אתה צריך לשמור קצת בקרקע. היום בעצם מה שבנק עושה שהם מפגישים את המלווה ולווה ומחמתים את הסיכון שיש בכל הלוואה והם לוקחים את הסיכון על עצמם. אז בעצם בעבר היה איזשהו כסף ששכב אצלי בלי שהוא מושקע, ואם הבן דוד שלי היה צריך לפתוח עסק אז הייתי מעבר לו, אז מה? בכל היה כסף יושב אצלי סתם. כאן ברגע שיש בנק, זאת אומרת שאני יכול לקבל ריבית על כל סכום בסיכון יותר נמוך משריפה בבית. יכול להיות שבנק יתוקר, יכול להיות שיהיה שריפה בבית שישרוף את הירוקים בתוך המזרון שלי. אוקיי, גם כן יכול, זה גם כן קרה, אנשים שולחים איפה שמו את מתחת איזה בלט שמו את הכסף, זה גם ככה. אוקיי, גם כן עוד דבר שהוא מאוד מעניין וזה באמת שינה ממש גם כן התודעה של אנשים. בזמן גמרא יש פיצול ברור בין אובדן הכנסות והפסד. ואובדן הכנסות או אובדן הזדמנות
לא נחשבת כהפסד בזמן המנוחה. היום זה לא כך, כאילו אני לא יכול להתכחס לזה, אני גם כן למדתי את הנושא ואני גם כן מושפע, אבל אנשים לא חושבים כך היום. זה מושפע שבאמת אובדן הזדמנויות זה הפסד לכל דבר. וממילא העובדה שהכסף שלי לא מרוויה, הגמרא אף פעם לא דרשה ממנו להפסיד כסף הלוואות, רק שלא תרוויח. היום הפיצול הזה לא נכנס לראש המודרני. כסף עושה כסף, אני צופה שזה יעשה כסף, ואם הוא שוכב אצלי סתם, אני בוכה. דבר אחרון שאני גם כן לא פחות חשוב, רוב העסקים היום הם בסדר גודל שאני לא יכול לקבץ מהשכנים והקרובים שלי. באמת, וורבן עשה את זה ועשה כמה עשרות אנשים מיליונרים, באמת קיבל אלף דולר מכאן, עשרת אלפים דולר משם, והוא ראשי החכם, משכנע, ואחרי כמה שנים מישהו התקשר, הוא חשב שזה בכלל הלוואה. והוא התקשר אליו, והוא אומר לו, הוא רכש מניות, חשב שזה הלוואה, וכמה מניות היו שוות, ובאמת עשה מסכום קטן כמה מיליונים, הוא היה מופתע. אבל הזמן האלו עבר, ומי שמקיים מפעל, הוא צריך לשלם לעשרה עובדים, לא מדבר על איזשהו מפעל ענקי, 15 עובדים לשנה שנתיים, אתה לא יכול לגייס סכום כסף כזה מחברים ומכרים. בסדר, מישהו הופך להיות אינסטלטור, בסדר. אבל אז עסקים, וברגע שזה נכנס את ההודעה שאתה חייב לגייס כסף משוק הרחב ולא מהדוד שצליח קצת, אז זה הופך להיות סטנדרט. וגם כשאתה פותח חברת אינסטלציה שזה רכב וכמה כלים, אז גם אם שואלים למה אתה בא ממני, תלך לבנק. ברגע שהעסקים התפתחו ונעשה גדולים יותר, אז זה גם כן חייב או הכניס את ההודעה שכך פותחים עסק, גם עסקים קטנים. וממילא זה לא בנו על תודה, על הכרה ואמון, זה, אני לא עובר למישהו מחיפה כסף לפתוח עסק. זה פשוט לא הגיוני. אז כשאני צריך מיליונים או אפילו יותר לפתוח עסק, אז ברור שצריך לפרוט את המגע, ואז אין הקשרים שמישהו עם כסף תלווה את עמי. אין יחסי חברות. אוקיי, מה הפתרונות? אז זה באמת השוני. עכשיו לגבי הבעיות הטכניות שיהיה לנו, מה קורה לגבי הלוואות לצריכה? אז כאן יש היתר של שאול ומשה, פתח אחר כך, והוא אומר דבר כזה, הלוואות לצריכה גם כן מותרות, בגלל שאני כאילו מוכר נכסי השקעה שיש לי. ויש לי בית, אז יש לי מכולת, אז במקום למכור את המכולת, לקחת אותו כסף כדי לעשות חתונה, אני לוקח את הכסף שלך לחתונה, ואני לוקח את זה לחתונה, ואתה רוכש את החלק בהשקעות הקיימות שלי. ואז דמי המחר האלו אני יכול לעשות עם זה מה שאני רוצה, אני לא צריך להשקיע אותה. ובמדע הראשון זה היה כסף שאני מקבל להשקיע, ואני אומר, אני מקבל כסף עבור ההשקעה, הכסף הזה זה דמי מחר, ואני קונה, ודרכו אתה קונה נכסים שיש. מה הבעיות? הבעיות קצת מה קורה לגבי מעשה קניין לאותם נכסים. דיברנו על מקרה מאוד קיצוני שיש חוב שנוצר מדבר אחר, אין בכלל עברה של כסף לגבי חברת חשמל או מועצה, לגבי פיגורי תשלום, ושם הבעיה היא כואבת. לא שילמת חשבון חשמל, איפה, איך חברת חשמל קונה את הנכסים שלי? גם כן, זה מאוד מוזר שהשקעות לא מוגדרות, איזה נכס? יש לי המון נכסים, לביתי 1,000 שקל, איזה נכס אתה רוצה? כאילו זה בכלל לא מוגדר. אז מה אני נשבע? אני נשבע שיהיו הפסדים על השקעה, איזה השקעה אתה מעוניין? כאילו, זה באמת מאוד מוזר לקנות דבר, אני לא יודע מה זה. יכול להיות עשרה דברים כאלו, מאה דברים כאלו, לא יודע מה. גם כן יש דברים אחרים שלא קונים אותם בדרך הזאת. ניירות ערך, צריך רשום. רשום אצלי ניירות ערך בבנק, אני לא יכול למכור את זה, צריכים תהליך מסודר אצל ברוקר מסוים כדי להעביר את הבעלות. לפחות בחוקי המדינה, איך זה פועל? That risk, עברת בעלות על נדלן גם כן דורש פעילות נעשה בצורה מסוימת. אז באה שאלה נוספת, מה קורה? מי שאין לו השקעות, זה תפרן, הוא מלמד, הוא בקושי גומר את החודש. ואז הוא שאל, מה אני אעשה בהתר עסק? אז כאן יש היתר עוד יותר תמוה, אז הוא אומר, תשמע, אם הייתי מגיע לבית מדרש בלי חולצה, אני חושב שהשיבה מעריכים מה שאני עושה, אני אגיד, אני יכול להגיע לבית מדרש בלי חולצה, בסדר, אני אגיד בסדר, שבוע הבא גם כן. אז אגיד, שמע, אל תבוא יותר. אז בעצם הכסף שאני קונה חולצה, זה בעצם השקעה. ואם אני לא אכל ואני ארדן בתוך בית מדרש, לא יהיה כוח להגיד שיעורים, אז גם כן יפטרו אותי. אז גם הכסף לאוכל זה נחשב. ומה לא נחשב לצריכה, להשקעה, אז טוב, אולי הכסף שאני מבזבז ואני לא מכין שיעורים, לא יודע מה. אז מה לא השקעה? אז כל אחד יש השקעות, אז כמובן זה באמת מה שנקרא זה שובר את השוק. אוקיי? ופשוט זה ממציא משהו אחר. אני קורא לזה מועל החביב. מה קורה אם יש מצב הבא? אני מקבל, אתה נתתי לי כסף, תקנה טבע. בסדר, אני אקנה טבע. בדרך לחנות שאני קונה מניות, אני רואה רכב, מה זה בוהג, שם כסף על רכב, גג נפתח, אדם, סוף הדרך, מחר אני אקנה טבע. מחר בא לי את הכסף, אז אני בסדר, אני את הגן, אבל קניתי מכונית, אז ספורט, חבל לא לנסוע בו, נכון? וכך מתגלגל שנה, בסוף השנה לא קניתי את המניות, מניות נסקו ב-50%, ובן אדם שאמר לי, אומר, וואלה, עכשיו אני רוצה למכור, תחזיר לי לא את הכסף, אבל פלוס 50%. אז אני, מה אני אומר? לא לכן, אני חייב, כאילו, התחייבתי לקנות, ולא קניתי. אז אני אתן לו 150, כלומר, הקרן והרווח. אז הוא אומר, גם אם אדם לא השקיע, אבל התחייב להשקיע, לכן אני צריך לתנאי, כאילו הוא השקיע. ויש מזה, יש גדר של מבטל כיסא, לא כל כך ברור מה, אדם, אבל בעצם, הוא, בגלל שהוא התחייב על הנייר להשקיע, זה מספיק. כן, חידוש מופלג, אבל הוא גם כן מציע את זה כסנגור, הוא לא בדיוק מאמין בזה, הוא לא בדיוק לא מאמין, לא יודע במה באמת מאמין אותו. Okay? היה מקרה אחר, אחד מאוד מעניין, מה נסיים. בשנות ה-80 העליזים, בערך חודש לפני שעליתי ארצה, כשהרנתי את המטוס אחרי חודש היה מפולה, אבל מה שקרה היה בנק בעלת חרדי, שכמובן לא היה יכול ללכת להרקעות. הסוף היה סוף אחר שהמנהל בנק פשוט גנב את כל הכסף, אבל זה לא ייסוד דתי, זה סתם גניבה, והבנק התנותק. אוקיי, אבל זה היה סיפור. אבל לא ללכת לא ללכת לדין תורה, ללכת להרקעות, כמובן, היו מחרימים אותם בכנסת. אז, אבל זה היה לפני שנודע לכולם שהוא גנב את הכסף. אז הגיע מצב כזה, אנשים היו לובים כסף כדי לרכוש מניות, בדרך כלל המניות של הבנק. Okay? כמובן, כשכל אנשים קיבלו הלוואות כדי לקנות, הם באמת רכשו את המניות של הבנק, כמובן כל הביקוש הגובר גרם למניות אלו לנסות. וכמובן, זה משך עוד יותר משקיעים ועוד יותר הלוואות, וזה מה שנקרא הבועה. וכמובן כל הפעילות הזאת הייתה פעילות של תרמית לא פחות ממיידוף משום מה, אבל כולם היו שותפים בזה,
הבאתי, לא כל כך חשבת, אני שם הסבירו איך השיטה עובדת. אמרת, באמת? זה בועה, זה תרמיד. אמרת, לא, שר מורה בזה, קורה שבנקים מורה, היה פשוט לא יומד. כמובן, מה קורה? ברגע שיש קצת ירידה, או שנצרה, וכמובן אין מספיק כסף, כסף נגמר די מהר, אז המניות מתחילים לרדת. אז מה שאמרתי, קורה מרג'ין קול, מתקשרים, המניות שלך לא כבר לא מכסות את החוב. או תמכור, או תביא יותר כסף. אנשים האלה כמובן אין להם גרוש על הנשמה, אז היו צריכים למכור. כמובן, זה גורם למה? לרעידת מחירים עוד יותר תלולה, שגורם ליותר אנשים למכור. ואז הבועה שהלך ככה, אז הוא הולך בכיוון הפוך, בדרך כלל במהירות יותר גבוהה. אוקיי, אז זה מה שקרה, היה איזשהו אברך אחד מסכן, שלווה כסף מהבנק כדי לרכוש את המניות. המניות היו אחר כך הפכו להיות חסרי ערך, הייתה נפילה של 85% במחיר של המניות. ואז הם דושים ממנו כמובן המחיר של המניות, פלוס ריבית, פלוס המלות, ואתה מבין מה ככה. אז הוא בא עם טענה מאוד מאוד סבירה, הוא אומר, מה אני צריך להישבע? אתם הודעתם לי שהפסדתי את כל הכסף. אתם יודעים, אתם עוקבים, היום עוקבים את זה בכל שנייה, אז בדקו פעמיים ביום, לא יודע כמה פעם. אבל אתם הודעתם לי שהפסדתי, מה אני צריך, אתם יודעים שאני הפסדתי. אז מה השבועה או העדות? אוקיי? הפסק הדין באמת אמר, שלא, כנראה היה לו עסק של צפיית בתים, בגלל שפעם באחד מה... כתיו, פעם רשם צ'ק כדי לקנות צבע בשביל הבית שלו, אז אולי, לך תדע, אולי יש לו עסק של צפיית בתים, שהוא גלגל מיליונים, ובזה הוא בעצם הרוויח, ולא על הכסף שהושקע. כמובן, יש כאן, הייתה כאן חידוש שלא היה לפני כן היה נאמר שמי שאין לו השקעות, שהוא לא משקיע בכסף, שהוא יכול למכור נכסי השקעה ששייכים לו. כאן יש דבר מחודש. כסף שקיבלתי והשקעתי ב-X, עכשיו הבנק אומר, לא, הכסף הזה לא ל-X, זה למשהו אחר. תמיד את החידוש על השאול במשך? אבל לפני כן הוא אומר, יש לי כסף, אתה מקבל כסף, אני עושה חתונה מכסף. אז כסף הזה רוכש נכסים שיש לי. כאן, לא. כסף שקיבלתי, רכשתי עם זה מניות הבנקים שהופסדו. עכשיו, למפרע, אתם אומרים, הכסף הזה לא נועד לזה, נועד למשהו אחר. שקיים או לא קיים. לא היה שום הוכחות שהיה לו עסק צפייה מפריעת המקרה. אני לא היה נראה לי שלא עסק צפייה, וכל הזה היה רק. אבל זה מה שהחליט. אז זה יהיה עוד יותר חידוש על השאול במשב המקורי. שגם כן היה על קירי תרנגול. וגם כן טענו, אם מישהו קרא את האותיות הקטנות בתדפיסי הבנקים, כתוב בכל הדוחות, יש לך 15 יום לערער על זה. אז הם העלו שהוא עבר את התקופה של 15 יום. היום אם אתם נכנסים לבנק ומבקשים את הטרסקה, עכשיו הכניסו את זה כסעיף נוסף בעקבות המשפט הזה, הדין תורה הזה, אז הכניסו את זה בצורה מפורשת, שיש רק 15 יום להפעיל את התנאי הזה של הפסדים של העדות ושבועה. אוקיי. כאן יש לו מקרה אחר שבאמת לדעתי אוקיי, מה יש מתך? זה אז חג שמח. אם אנשים רוצים את המצגה אתם יכולים לשלוח לי אימייל, אני אשלח לכם. אז רוצים אותו סיפור או נפליט בפסח? שבת, עוד דבר, עוד הודעה, אז מי שאתה אחראי על מציאת זמן, לא, השיר הזה בסדר, יום שלישי לא מסדר, זה יום אחר.
וגם כן שבוע הראשון של הזמן אני לא אהיה, אז נתחיל בשבוע השני.
מה?
מה המאמין שלך?
כאילו,
אני חושב שאין לזה מוצא
זמן.
אה, אתם רוצים שבוע הבא? אל תביאו לי.
לא, אין לי שבוע הבא, זה הזמן.
לא, זה כן, זה כן.